Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אני חייב להצליח, זו הדפקה שלי. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. סוחר נדלן בפילדלפיה, בעלי חברה למימון תביעות של סטארט-אפים, חבר של הבן של אידי ימין, סחבק של שליט זימבאבווה, מפתח חוות קנאביס בזמביה ובשוויץ, משתלט על חברת חלום מקושקשת שהבטיחה יהלומים בקישון, ולבסוף חובר לארי סטימצקי כדי להקים איתו חברה של חנויות פופ-אפ, ולהפוך בגיל 34 למנכ״ל הצעיר ביותר בבורסה. ברוכים הבאים ללונה פארק הפרוע של קובי לקסר. לומר ששנקין קם לתחייה זה אנדרסטייטמנט. מדובר ברחוב החם ביותר בתל אביב היום. אין מותג ישראלי שלא נמצא בו, ובראשם מותגי העל של אופנת הרחוב. פתחנו כאן חנות פופ-אפ ל-H&M, שפעלה חצי שנה, אומר קובי לקסר, כשהוא מסיע אותי באאודי החדשה שלו במעלה הרחוב, שנראה כמו קניון מעודכן. כרגע יש לנו 4 חנויות ברחוב, ובקרוב 6. לקסר נולד ב-1987, שנה שבה שנקין היה בשיא תהילתו כסמל לכל מה שאלטרנטיבי. הוא מודע למטען התרבותי של הרחוב, אך זה אינו מרגש אותו. שנקין הוא רחוב הרבה יותר מסחרי ומשמעותי ממה שהיה בימי תהילתו, הוא טוען בפסקנות. זו גם הסיבה שבשלה בחר למקם דווקא כאן את חנויות הפופ-אפ הראשונות של ספוטנגו, החברה שהקים. עבורו, שנקין הוא רק ההתחלה. הוא מתיימר לעשות בעולם הריטייל את מה שאדם נוימן וויוורק עשו בעולם המשרדים, אם כי כאשר אני מציע את ההשוואה, הוא מעקם את האף. לוויוורק לא היו רווחים, ואצלנו יש, הוא מבהיר. מעבר לזה, נדלן הוא רק צלע אחת באימפריית הכימונאות שאני רוצה להקים. אם כבר אפשר להשוות אותנו למשהו, זה לאמזון. לקסר אינו איש של אנדרסטייטמנט. בגיל 34 הוא המנכ״ל הצעיר ביותר בבורסה, היזם ובעל השליטה בחברת נאלה דיגיטל, שאליה סחף את פטרונו ארי סטימצקי בן ה-80, לשעבר בעל רשת חנויות הספרים, והיום משקיע סדרתי בסטארט-אפים. יחד, השניים השתלטו על השלד הבורסאי של חברת שפע ימים, שעסקה בחיפוש יהלומים בקישון, העלתה חרס בידה, ובעיקר שימשה קר פורה לספקולנטים בבורסה. גם אחרי שהסב את פעילות החברה, לקסר לא זונח את החלום הנוצץ שלה. נמצאו יהלומים, הוא אומר, אקח אותך לכספת בנתניה, שם יש יותר מ-150 קרט. אחר כך יתקן ויאמר שבעצם אלה לא יהלומים, אלא אבנים יקרות. לא, כבעל השלד הבורסאי, יש חלק בחברה הפרטית שעדיין מנסה לשלוט יהלומים מהכישון המזוהם. ואם הסיפור הזה נשמע מעט הזוי, הרי שבעולם של לקסר מדובר בחלק אינטגרלי מהפאזל של חייו. לא מספיק לבוא עם רעיון, צריך לוודא שהשליטה אצלך. לפגישה שלנו בבית הקפה הביתי שלו, בסדרות בן גוריון פינת דיזינגוף בתל אביב, לקסר מגיע לבוש במותגים עדכניים. אני קבוע כאן, אני תל אביבי דור שלישי. ההורים שלי נולדו בעיר, למרות שאני לא נראה תל אביבי. כשאני מרים גבה לשם המשפט הזה, הוא מצביע על ראשו, שעליו מונחת כיפה שחורה וזערורית שנטמעת בתספורת המעוקצעת שלו. אני דתי תל אביבי, הוא מכריז, כיפה סרוגה, יש חיה כזאת. הוא נולד למשפחת אצולה משפטית. אמא שלי, אפרת לקסר, היא נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בדימוס. אבי, עקיבא לקסר, הוא עורך דין ותיק ומוכר כבר 40 שנה. בתיכון למד במדרשיית נועם בפרדס חנה, אחר כך התגייס לגולני. רציתי להתגייס לסיירת מטכ"ל, היום אני מפצה על זה, כי בין הכפופים לי יש יוצאי סיירת. משם המשיך ללימודי משפטים בבר אילן. זה היה מסלול ידוע מראש, אבל במקביל פיתחתי מסלול אחר. אני אוהב למכור. מאז שאני זוכר את עצמי אני עוסק במסחר. בבית הספר מכרתי וסחרתי בכל הבא ליד, ובגיל 12 כבר הייתה לי אימפריה למכירת אתרוגים בשוק 4 המינים בבני ברק. בשנה השנייה ללימודיו, מקר ערך היכרות בינו לבין רודי נטר, יזם נדלן ישראלי שפועל בפילדלפיה, ומי שלפני שנה וחצי עמד בראש קבוצה שרכשה את מתחם האוזן השלישית בתל אביב, עוד סמל שנקינאי שרוקן מתוכן. הוא הולך להפוך את זה למשהו ענק, אומר לקסר. במשך שנתיים, בזמן שהשלים את התואר, לקסר חי על הקו בין בר אילן לפילדלפיה, שם פעל בתחום הנדלן. אחרי שהשלים התמחות במשרד עורכי הדין גורניצקי ושות' ועבר את בחינות הלשכה, לקסר חזר לעבוד עם נטר, ושם נחשף לתביעה שנטר ניהל נגד חברת סטארט-אפ שגנבה ממנו רעיון. נחשפתי לקרנות ליטיגציה, שמממנות תביעות של סטארט-אפים שגנבו להם רעיונות, ואם התביעה מצליחה, הן גובות 30% מהסכום שבית המשפט פוסק. אמרתי לעצמי, איך אין לנו דבר כזה בארץ? הרי אנחנו יהודים וישראלים, ואלו התכונות שהכי מאפיינות אותנו, ואני מכיר את מאחורי הקלעים של המערכת המשפטית, יש כאן אין סוף תיקים ותביעות. אז ב-2015 אספתי כמה מהמכרים של ההורים שלי, והקמתי את הקרן הישראלית למימון הליכים משפטיים. מה החברים של ההורים שלך עשו שם? הם היו בבורד. מדובר בשמות מוכרים כמו השופטים ורדה אלשך וישי לויט, שניהם קיינו כסגני נשיא בבית המשפט המחוזי בתל אביב. ואז אמרתי, תקשיבו, אני צריך כסף. כך הגעתי לבית ההשקעות Value Base, שהשקיע כ-40 מיליון שקל, הייתי אז רק בן 28. סכום לא רע לתת בידיו של בחור בן 28. נשארתי שם שנתיים וחצי אחרי שהם נכנסו, אבל אז הם הרגו אותי וקנו את חלקי. למדתי שלא מספיק לחשוב על רעיון, צריך לוודא שתהיה בעל השליטה. יצאתי מזה עם סכום קטן של קרוב לשני מיליון שקלים. מכיוון שלא יכולתי להתעסק יותר בתחום של מימון הליכים משפטיים, חיפשתי תחומים אחרים. חייתי על הקו בין חוות קנאביס בזימבבואה, זמביה ושוויץ. גם התחומים האחרים האלה לא היו שגרתיים. גידול קנאביס בחוות באפריקה ובאירופה. שוב מצאתי את עצמי על הקו, מספר לקסר, הפעם בין זימבבואה, זמביה ושוויץ. זימבבואה היא מדינה שנשלטה במשך 37 שנה על ידי דיקטטור, שהוביל אותה לאינפלציה של 11.2 מיליון אחוז בשנה. מה חיפשת בארץ המטורפת הזאת? רציתי לעשות שם עסקים, לפתח בחקלאות. הדילוג המפתיע לרוחב הגלובוס נוצר במקרה בזכות אביו של לקסר. ביולי 1976, אבא שלי, שהוא חובב ספורט, רצה לטוס לאולימפיאדה במונטריאול, ועלה על מטוס אייר פרנס שנחטף לאנטבה. ב-2016 ערכו באוגנדה טקס לציון 40 שנה לאירוע ההוא, אבא שלי אמר, אני צריך להיות שם, אז טסנו, כל המשפחה. באנטבה פגשתי את בנו של אידי אמין, שקרוי על שם אביו. הוא ירש הרבה מאוד כסף שאבא שלו גנב, והוא מלא ברגשי חרטה. הכרתי אותו בסמול טוק באוהל של המינגלינג. הבאתי מהארץ הרבה בקבוקי וויסקי ומזגתי לכולם צ'ייסרים. אז סבבה, הוא מדבר איתי, הוא מכיר לי שם את אמרסון מננגגווה, הבן של שליט זימבבואה שנקרא באותו שם. מננגגווה הבן לא עוסק בפוליטיקה, הוא די-ג'יי. התחברנו, והיום הוא חבר קרוב שלי. כדי להוכיח עד כמה החברות הזו אמיצה, הוא מנסה מולי להתקשר אליו בוואטסאפ. זימבבואה היא המדינה השנייה שהוציאה רישיונות קנאביס, אחרי לסוטו. מפה לשם הם ביקשו ממני עזרה, אז פניתי לאגרונומית רותי שפיר, שהתמחתה בהקמת חוות קנאביס המתאימות לדרישות ארגון הבריאות העולמי, וכתבה את התקינה לגידול קנאביס בארץ. היא עשתה אחלה עבודה, ואחריה הם העריכו אותי מאוד, ויכולתי להצליח שם. איפה זה עומד היום? המקומות האלה לא מתאימים לי בגלל השחיתות והשוחד. אני אוהב לישון טוב בלילה, ואני גם בן של עורך דין ושופטת. בעיקרון הם הוציאו 13 רישיונות לגידול קנאביס, והרישיון תלוי אצלי עד היום במסגרת בסלון. לא פתחתי חברה בזימבבואה, כי יש בעיה להוציא כסף משם. בכל מקרה, פתחתי במקביל משהו קטן בזמביה, וגם חווה לגידול קנאביס בשוויץ של CBD, שלא ממסטל. ואז הגיע אדם שהציע לי לקנות את השלד הבורסאי של שפע ימים, התחלתי לברר, והתלהבתי מאוד. שפע ימים כשלעצמה היא סיפור עם היסטוריה פרועה, אפילו בסטנדרטים של לקסר. החברה הוקמה אחרי שראש עיריית חיפה המנוח, אריה גוראל, פגש את הרבי מלובביץ'. זה השמיע אמירה על הימצאותן של אבנים יקרות באדמת העיר. המילים ההן עוררו את תקוותיהם של חסידיו, ובשנות ה-90 הקימו כמה מהם את שפע ימים, שהחלה לחפש אבנים בשפך הירקון, המקום שגרם לתחלואת סרטן בקרב לוחמי הקומנדו הימי שצללו בו. קידוחי הנפט העלו רק קומץ דל של יהלומים, אבל די היה בכך כדי להציד את דמיונם של עוד ועוד משקיעים, בייחוד אחרי שהחברה נכנסה לבורסה ב-2012. אלו, ובראשם חסידי הרבי, נקבצו ובאו עם כל הודעה של החברה על עוד אבן חן שנמצאה, רק כדי לגלות שוב ושוב מחדש שהחיפוש עוד לא הצליח, אבל אוטוטו זה קורה. לקסר, בניגוד למשקיע הרבים של שפע ימים, לא נסחף אחרי הבטחת אבני החן של הרבי, אבל הוא זיהה בשפע ימים הזדמנות מצוינת לספק מסגרת שוק הונית לפעילות הקנאביס שלו, אלא שבינתיים הלכה והתעצבה בראשו פעילות אחרת לחלוטין. לה, כך האמין, יש פוטנציאל גדול פי כמה, וגם היא תצא נסקרת מכניסה לבורסה. הבנתי שכל העניין הזה של הקנאביס קטן עליי, ואני שואף ליותר. נפטרתי מהקנאביס, ופניתי לארי סטימצקי בעניין קניית השלד הבורסאי. כשבעלי מניות לא רצו לפגוש אותי, חיכיתי להם מתחת לבית. את סטימצקי לקסר מכיר עוד מילדותו. הוא יושב במגדל שקל בארלוזורוב, ובאותו בניין, בקומה הרביעית, נמצא המשרד של אבא שלי. מעולם לא עשינו עסקים ביחד, אבל תמיד דיברנו, ולאט לאט התהדק הקשר. כשסיפרתי לו על השלד הבורסאי, הוא התלהב. אני מכיר את קובי הרבה שנים וראיתי את היכולות הגבוהות שלו, אומר לי סטימצקי. אני נולדתי וגדלתי באלף הקודם, קובי שייך לאלף הנוכחי, ואתה עוד לא יודע מה הוא הולך לעשות. אני תולה בו המון תקוות. You ain't seen nothing yet, כמו שאומרים באנגלית. הפרויקט שלנו הולך להיות משהו ענק. פיתחנו את התוכניות העסקיות יחד, תוך כדי תנועה. ארי הוא איש הריטייל הכי טוב של המאה שעברה. לקסר משיב מחמאה. הוא המציא את עניין הרשתות לפני כולם, והוא התחבר לחזון שלי של כמעונאות העתיד. אין היום בבורסה עוד חברת ריטייל כמו שלנו. מה עם פוקס של הראל ויזל? ויזל הוא הדור הישן של חנויות הרשת. אני מדבר על הדור החדש, זה של המסחר המקוון. אחרי שלקסר וסטימצקי החליטו להשתלט על שפע ימים, האדם שהציע ללקסר את העסקה בחר להתחרות מולו על השליטה עם משקיעים מחברה אחרת. אני לא מאלה שנכנעים, אומר לקסר, אני מאלה שנאבקים עד הסוף. נפגשתי יום-יום עם בעלי המניות, אנשים פרטיים, וסיפרתי להם על החזון שלי ושל סטימצקי. אם מישהו לא רצה לפגוש אותי, חיכיתי לו בכניסה לבית והתעקשתי. ביולי 2020 העקשנות השתלמה ולקסר וסטימצקי באמצעות חברת אגרופרומיס רכשו 51% משפע ימים לפי שווי של 6 מיליון שקל ביום הרכישה ומדגו אותה מחדש תחת השם נאלה דיגיטל. כשקנינו את השליטה בשפע ימים לחצו עליי לבחור שם. באתי לבת שלי, אמילי, שהייתה בת 6 ואמרתי לה שאני צריך שם לחברה. היא אמרה או יסמין, כמו הנסיכה מאלאדין, או נאלה, כמו אשתו של סימבה במלך האריות. בחרתי בנאלה. אחרי שהכניסו לחברה את קרן הגידור Arbitrage Value עם 11% וגופים מוסדיים כמו IBI ופסגות, אגרופרומיס של לקסר וסטימצקי מחזיקה ב-31% מנאלה. את פעילות החברה מנהל לקסר, שנועד לדבריו עם סטימצקי 3 פעמים בשבוע לפגישת התייעצות. לחברה, הוא מסביר, יש 3 זרועות. זרוע אחת ששולטת במותגים שאותם אנחנו קונים או מפתחים. באותה זרוע יש גם חברה בשם בייבקס שמסייעת לסוחרים באמזון לפתוח חנויות באתר. הליך שמצריך תשתית פיננסית ומשפטית, הקמת מחסן יהודי, ניהול המלאי והשילוח, התמודדות עם מכסים וכן הלאה. בימים אלה נעלה צפויה להשלים גם את רכישת RPG E-com שפועלת באותו תחום. זה אומר שרוב מי שירצו לפתוח חנות באמזון ולעשות את זה באופן מקצועי יעברו דרכנו. נוסף על כך, בייבקס גם מנהלת כ-50 מותגים. יש לנו מוצרי תינוקות, מוצרי טיפוח לגבר, מוצרי היגיינה לנשים, ערכות היגיינה כללית, עזרה ראשונה. בשנה וחצי האחרונות פיתחנו 30 מותגים פרטיים. לאחרונה קנינו מותג למכירת כתרים של מלכים ומלכות ונסיכים שנקרא תיארות. כל אחד והאקססוריז שלו. זרוע השנייה היא חברת מימון שנקראת קיארה, על שם הבת של סימבה ונאלה. היא עוסקת בהקדמת תשלומים באמזון. נאמר שמכרת ב-$30,000, אבל את הכסף תקבל מאמזון רק בעוד חודשיים. אז מה שאנחנו עושים זה הקדמת תשלומים. לפני חודש כבר התחלנו לתת הלוואות. אין לנו פריבילגיה להפסיד. הזרוע השלישית היא ספוטנגו, שמפעילה פופ-אפים ונקודות מחירה. החברה סוחרת חנויות רחוב ל3-5 שנים, ואז מזכירה אותן הלאה לתקופות קצרות, מיום ועד חצי שנה, בתעריף יומי גבוה יותר, פי 3 מהסחירות המקורית, ולעיתים אף יותר. נגיד שיש מישהי מנס ציונה שיש לה מותג לבגדי ים, ויש לה נאמר 200,000 עוקבים באינסטגרם, הוא מסביר. היא צריכה למכור את בגדי הים שלה בחודשי הקיץ, יוני, יולי, אוגוסט, אבל בינואר-פברואר היא לא תרצה לזכור את המקום. אז עכשיו נגמרו הימים שבהם מישהי כזו נאלצה לשכור חנות לחמש שנים. במקום זה היא פונה אלינו, ופותחת בקיץ חנות פופ-אפ בדיזינגוף, שנקין, שבזי, נחלת בנימין, אפילו בודפסט. בעתיד היא תוכל גם לעבור בחודשי החורף לדובאי או לאוסטרליה, כך שכשאתה מגיע אלינו, אתה מתחיל בעצם את המסע שלך בכל העולם. ומי שמתקשר איתנו לא רק מקבל את השטח של הפופ-אפ, אנחנו מספקים גם מעצב ומוכרנים. זה מודל דומה לזה של WeWork. סוחרים לטווח ארוך בזול, מזכירים לטווח קצר ביוקר ומספקים אקסטרות. רק שמכפיל הרווח שלנו הוא פי שלושה. נוסף על כך, WeWork עוצרת בשלב שכר דירה. אנחנו, כשהמחירות מצליחות, מתחברים גם לקופות, ואז צריך להתחלק איתנו גם ברווחים. לא המצאתם את הפופ-אפ. יש הרבה פופ-אפים. נכון, אבל אין אף מותג פופ-אפ. הקורונה, הוא מספר, הזניקה את הפעילות. אנשים לא יודעים מה ילד יום, לכן הם מעדיפים לשכור חנות לשבוע, שבועיים, חודש. היום יש בקהילת הלקוחות שלנו כבר 800 חברים, ואנשים מזמינים פופ-אפ חצי שנה מראש, לפעמים אפילו שנה. 50% מהאנשים שעבדו איתנו חוזרים אלינו. גדלתם מהר מאוד מאז שרכשתם את שפע ימים. קנינו את השלד לפי שווי של 3 מיליון שקל. היום החברה שווה 92 מיליון. אני לא מזלזל בכסף, אבל מה שקורה כרגע לא מעניין אותי. אני יכול להגיד לך שסטימצקי לא היה נשאר בחברה שהשווי שלה הוא 100 מיליון. זה קטן עליו. אנחנו רוצים לגדול הרבה יותר. אנחנו רצים על ספידים, כמו חברות הייטק. שוק ההון לא מכיר חברות על ספידים. אם תבוא עם הצעה למנכ״ל של חברה בורסאית, הוא יגיד לך, תן לי לחשוב על זה, בוא ניפגש בעוד שבוע, שבועיים. תן לי לחשוב. אנחנו עושים דברים במיידי. קונים חברות כל יום בתוך שעה. אין לנו זמן לדבר, להתלבט. לאיזו ענקית טכנולוגיה אפשר להשוות אתכם? אנחנו לא דומים לחברות טכנולוגיה כי אנחנו חברה ציבורית. אנחנו לא עובדים על הפסדי ענק כדי להשתלט על השוק. רוב החברות הציבוריות מפסידות הרבה כסף בתחילת דרכן. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. ההכנסות שלנו ברבעון הנוכחי צמחו פי 6. ולמה סטימצקי השקיע בך כל כך הרבה כסף? תראה, אני לא באתי מבית שאין בו אוף בשישי. כסף יש לי מהבית. אבל ארי ראה בן אדם רעב שחושב רק על להצליח. אדם שהוא גם גולנצ'יק וגם מדרשיסט. במדרשייה נצרבו לי כמה דפקות, ואחת מהן היא שאני חייב להצליח. אני לא רואה בעיניים. אני חייב להצליח, זו הדפקה שלי. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית. שלומי גילר.